ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פה זה מסובך באופן מיוחד, כי יש פה הרבה מעברים בין עניין לעניין, קפיצות. אז בואו, מה שאנחנו עושים בדרך כלל זה ככה, סוקרים את זה מלמעלה, את התורה, בשביל לראות את הבעיות, ולאחר מכן אנחנו מנסים קצת להסביר את העומק של העניין ולחבר את כל הפסקאות אחת על השנייה. מתחיל, הוא אומר פה לשון רבנו זיכרונו לברכה, מה זה אומר? ליקוטי מוהר"ן זה רבי נחמן כתב את זה, ופה כתבו את זה מתוך סיכום של מה שהוא אמר, ככה משמע. סתם עכשיו אני רק שם לב לזה. אם פה הוא אומר שזה לשון רבנו, זאת אומרת שבכל מקום אחר זה לא רק לשון רבנו, אלא זה גם הכתיבה של רבי נחמן, ככה אני אומר, אבל זה דבר שצריך לבדוק אותו. א', צדקה היא בחינת גלגלים. נו, כן, כבר פה מתחילה הבעיה. כמאמר, אבל הוא לא סתם אומר דברים, זה בנוי על מאמר במסכת שבת, כי בגלל הדבר הזה גלגל הוא החוזר בעולם. אנחנו אומרים שצדקה זה גלגל החוזר בעולם. מה זה גלגל החוזר בעולם? שזה, יש עליות וירידות. בן אדם יום אחד הוא יכול להיות עשיר, אחרי זה פתאום הוא יכול להיות נזקק, אחרי הוא יכול להיות עני. זה לא חוקים ככה יציבים, העניין הזה של הריכוז שיש לכל אחד ואחד. ואז הוא אומר זה גלגל, ובשביל זה יש בה 6 ברכות ו-11 ברכות. כמו שאמרו רבותינו זיכרונו לברכה, והבטרה נותן פרוטה לעני מתברך ב-6 ברכות, ומפייסו בדברים מתברך ב-11 ברכות. כנגד 7 כוכבי לכת, כנגד 12 מזלות. היינו, כי הצדקה, רק רגע אחת, זה כבר לא מאמר של הגמרא, אני חושב, לא? זה באמת, אתם רואים, תוך כדי זה שאני קורא את זה עוד פעם ועוד פעם, אז אני, אולי אתם זוכרים, נדמה לי שבגמרא, במקרא מוזכר המשוואה הזאת, שזה 7 כוכבים, כוכבי לכת, 12 מזלות, אין.
גם כתוב 11 ברכות, ולא 12.
זה, כן, אבל הגמרא בכלל מייחסת את זה לכוכבי לכת ולמזלות, נדמה לי שהגמרא רק מדברת על ברכות, כן? אז קודם כל, שוב, רבי נחמן הרי כבר ישר הוא מתחיל להתרומם גבוה, הוא לוקח את חז"ל והוא פשוט מרים אותם. אבל השאלה כמובן, איך הוא מגיע מהברכות שהגמרא מדברת על מזלות ועל גלגלים, וגם המספר, כמו שהוא אומר, הוא לא מדויק, אבל על זה הוא עונה בהמשך. אחרי זה הוא אומר כי הצדקה מנהגת כל גלגלי הרקיע בבחינת דרך הנשר בשמיים. אתם יודעים שהנשר הוא בעל חי שמיוחס לו מידת הצדק, החסד, ולעומת אותו עורב הוא מידת האכזריות. יש פה מאמר בפני עצמו של את העורבים ציוויתי לכלכליך, שהוא בנוי על התכונה של האכזריות של העורב, וזה נלמד בעזרת השם כתורה בפני עצמה. כרגע הוא רק מצטט את זה, וזה קצת בדרך אגב, דרך הנשר בשמיים, הוא אומר, הנשר בשמיים זה הגלגלים והמזלות, כן? זה גם מיוחס לנשר, שהוא מעופף בשמיים. ואז הוא, תוך כדי זה, הוא מביא פרשנות לגמרא וברכות, למאמר של שמואל, נהיריני שבילין דרקיע כשבילין דנהרדאי. שוב, הפרשנות המיוחדת של רבי נחמן, מה זה שבילין דנהרדאי? כשבילין דנהורי דעה. מה זה דנהורי? בחינת צדקה, רחמי ועיקר רחמים על ידי הדת. שוב, זה גם כן, אני ניסיתי למצוא את המקור, אני לא מצאתי מקור מפורש לזה בחז"ל, אבל הניחוס הזה של רחמים לדת, אני חושב שהמשמעות הפשוטה היא המודעות של האדם לצרה, לסבל של האחר, מביאה אותו לצדקה ורחמים. כך נראה להסביר בפשט. אבל כמו שאמרתי, אנחנו כרגע רק קוראים את המאמר כדי להצביע על הקשיים שהם ממש פה מתחילים ברצף. מה זה גלגלים וצדקה? 6 ברכות, 11 ברכות, המספרים לא מדויקים. אבל בואו נמשיך, נתקדם קצת, עוד קצת עם הבעיות. ומה שחסר מהברכות, עכשיו הוא מתרץ, לפחות את המספר הוא מתרץ לנו. אבל היה צריך להיות 7 ברכות או 12 ברכות. היו נותן איזה פרשנות של כוכבי לכת ומזלות, זה צריך להיות 7 ו-12, הגמרא מדברת על 6 ו-11. זה אומר כי חסרה הנקודה של, של מה? של השבת. זאת אומרת, מספר 6 זה בלי שבת, 7 זה עם שבת. עיקר שלמות הגלגלים, שלמות הצדקה, אינו אלא בשבת. דיברנו על גלגלים, עדיין לא הבנו מה זה גלגלים. כשבין צדקה לגלגלים, אז זה כבר, אז הוא כבר מכניס פה עוד יסוד נוסף, שזה שבת. הלאה. וזה, טוב, מוכיח גם את הקשר של השבת לעניין, כי שמש בשבת צדקה לעניים. היינו הצדקה, אין השלמות אור, אלא על ידי שבת. על ידי שבת מאירת השמש בבחינת שמש צדקה. וזה שמסמיך התנא יציאות השבת 2 שהן 4, זה המשנה הראשונה במסורת שבת, סמך ליה פשט העני את ידו. אתם למדתם את המשנה הראשונה, כן? אז הגמרא נותנת דוגמאות של עני ובעל הבית. אז הוא מסביר למה הגמרא מדברת על עני דווקא בפתיחת המסכת, בגלל ששבת זה, יש לזה קשר לצדקה. כי עיקר, אז הוא אומר, כי עיקר התנוצצות אור הצדקה ושלמותה אינה אלא בשבת. כי עיקר חשיבות הצדקה היא האמונה. אתם שמים לב? מי ששמנו לב פתאום, אז פה עוד יסוד, אמונה, בחינת וימין בהשם, ושבת היא אמונה. אז הוא מסביר קצת את הקשר בין שבת לאמונה, הוא אומר שמאמין בחידוש העולם ובייחודו. כן? פה הוא לפחות נותן לנו איזה קשר לשני היסודות האחרונים שדיבר מהם, שזה שבת ואמונה, כי שבת זה אמונה באחדות העולם, אמונה בבורא העולם, בחידוש העולם, ואמונה היא מקור הברכות בבחינת איש אמונות רב ברכות. אמונות בדבר חילוקים את יום השביעי. זאת אומרת, הוא מדבר על רגע אחת, בשבת, אמונה, איפה הוא דיבר על ברכות? כי הברכות זה כבר דיברנו בהתחלה, מתברך ב7 ברכות וב-11 ברכות. אז יש פה איזה רצף כזה של ברכות, והברכות, השבת זה מקור הברכה, והשבת זה גם אמונה. דבר חילוקים את יום השביעי, השבת מזוהה עם הברכה, ואין שלמות להברכות אלא עד שיקבלו ממקור הברכות. בשביל זה כתיב בהם 6 ברכות ו-11, להורות שאין להם שלמות. כזה שאמרו חמנו זכרונם לברכה, דוד ועמידם על 11, בא ישעיהו ועמידם על 6, בא חבקוק ועמידם על אמונה, להורות שאין שלמות לדעת שהוא התורה, ואין שלמות לגלגלים אלא על ידי אמונה. גם שמה שמצינו לגבי גלגלים שעיקר הלכתם, אז פה הוא, שוב, הגלגלים עדיין לא הסברנו בדיוק למה הוא מתכוון פה, אבל הגלגלים, אנחנו הרי הרבה דורות חשבו שהעולם זה פלטה, נכון? זה העולם זה משהו ככה קו אופקי, ישר, ועד שגילו פתאום שיש כדור, כן? כדור הארץ היה גילוי ענק, כן? ושהכדור מסתובב וכו'. הפילוסופים דיברו על גלגלים עוד לפני שנתגלה העניין הזה, שהרמב״ם גם היה מושפע מהם, כן? שהם דיברו הרי על איך, איך, דיברו על השתלשלות של מהקדוש ברוך הוא, מהסיבה הראשונה, אם קראו לזה, לעולם שלנו, ובפילוסופיה יש איזה מקום לגלגלים שהם מניעים את העולם, שהרמב״ם אימץ את זה במידה מסוימת, ואני אומר, זה מעניין ש... שרק יותר מאוחר נתגלה באמת שיש איזה משהו תנועה גלגלית כזאת של, של העולם. אבל שוב, עדיין לא הסברנו כלום, אנחנו רק עוברים מנקודה לנקודה כדי להצביע על הקשיים פה. אז הוא אומר, הגלגלים זה גם כן, הם הולכים ממערב למזרח, וגלגלים מכריח אותם ממזרח למערב. רגע, עכשיו אתה אומר, גלגל מכריח אותם ממזרח למערב, זה הדבר. מצינו גבי צדקה, מזרח זה בחינת הנותן צדקה. זאת אומרת, הוא אומר שכאילו צדקה משנה את הכיוון של הגלגל, כן? שזה הולך, בגלל זה העולם הולך ממזרח למערב, או הגלגל הזה שהוא מדבר עליו. וזה בחינת נותן צדקה, בחינת מזרח אבי זרעך, בבחינת זירו לכם לצדקה, ומערב זה המקבל צדקה. היינו העני, בבחינת המערב, וזה יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, אני עושה עם בעל הבית, כי עיקר התנועה ממערב למזרח, היינו עיקר העשייה, אני עושה עם בעל הבית. כן, למרות שהתנועה של העולם זה ממזרח למערב, אבל בעצם אני עושה יותר עם בעל הבית, אני הוא ביטוי למקבל. כן, כמו שהוא מביא את הפסוקים האלה, כן, ממזרח אבי זרעך זה הנותן, ממערב זה המקבץ, מבחינת ממערב הקבצך, המקבץ לדבר, מקבל אני. אבל האמת היא שאני עושה חסד עם הנותן, ולא הנותן עושה חסד עם המקבל, כן? בסדר. ואז אולי בואו נתקדם עוד איזה פסקה אחת או שתיים, כדי שפה נסגור את המערכה הזאת ואת רשימת היסודות שהוא נותן בו, שאנחנו נרצה תכף לחבר אותם. אז מה עוד ראינו? ודא, גם פסקה ג' היא חשובה למהלך, שאין קיום אמונה על ידי בחינת ברית. דיברנו על שבת, על אמונה, דיברנו על ברכות, שבת, אמונה, עכשיו ברית. בבחינת ובריתי נאמנת לו. נו, הוא מוכיח את זה יפה מפסוקים, הוא לא אומר דברים באוויר, אבל אנחנו לא מבינים שום דבר, נכון? וזהו שנאמר ברית בשבת, כמו שכתוב ברית עולם ביני ובני ישראל, וזה אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים כחוקות שמיים, היינו הגלגלים תלויים בברית. טוב, אני חושב שכרגע אפשר להסתפק פה, אולי רק, ואז הוא מביא את הכותרת של המאמר, יודע שהאיסורים שיש לאדם אדם מסיבת גלגלי הרק, כי אין לך דבר מלמטה שאין לו כוכב מלמעלה. טוב, בואו נסתפק כרגע בזה, אחרי זה אולי נתקדם מעלה. פסקה קשה, כמו שאמרנו. כל הרצף של המושגים פה, הקשר ביניהם, שהוא מוכיח אותם יפה מהפסוקים, אבל אין לנו הבנה בעניין הזה לכאורה, נכון? במבט הראשון שמסתכלים על המאמר הזה. אז ככה, נתחיל לאט לאט לפרק את הבעיות פה ולפענח, ננסות לפענח את המושגים. הצדקה מזוהה עם גלגל. איזה מובן הצדקה מזוהה עם גלגל? גלגל החוזר הוא בעולם, יש נותן ויש מקבל. כן? אבל, אבל ככה, צדקה אמיתית היא צדקה שאני לא מרגיש שאני נותן לו. כן, עדיין יש כסף, הוא אומר, בואו, יש לי כסף, יש בו חזיקה אותי, אני אשתמש בכסף שלי לעשות מצווה ולתת לה, אני, יש לו איזה נקודת מבט של עליונות כזאת, אני מלמעלה, הוא נחות ואני מקיים אותו, אז אני עושה איתו חסד גדול. זה דבר שאסור לעשות אותו, מכיוון שאדם צריך להרגיש שזה גלגל, בעצם שיותר משהו עושה חסד, אני עושה חסד איתו. כן? אסור לו להסתכל על הדבר הזה מנקודת מבט של עליונות כזאת. כן? שהוא זה, בעל חסד גדול, שהוא המקור של החסד וכו', אז הוא מפסיד את כל, את כל המשמעות של חסד. חסד אמיתי זה חסד, וכמובן שזה נובע מזה שבסופו של דבר האדם צריך לדעת שהוא לא הבא לבית על הכסף. כן? כשיש שפע בעולם, יש כסף בעולם, המקור של השפע הזה הקדוש ברוך הוא, כן? אז הקדוש ברוך הוא הפך אותו להיות צינור שדרכו עובר השפע הזה, אבל אסור לו בשום פנים ואופן להרגיש אני פה והוא שם, הוא למטה, כן? ומסתכל מאיזה נקודת מבט כזאת. להפך, יכול להיות שבצד מסוים הוא אפילו יותר נותן לי, אז אל אמרו, מאשר אני נותן לו. אז קודם כל זה כבר מתחיל קצת להסביר לנו מה הקשר פה בין גלגל לבין צדקה. כי העניין הזה של גלגלים זה עניין כזה של קודם כל נקודת מבט על מצוות הצדקה. כן? להסתכל מתוך נקודת מצא, נקודת מוצא אמיתית של אל תרגיש, כמו שאמרנו, הרי היום אתה פה, יכול להיות שמחר אתה תהיה נזקק, כן? יכול להיות שמחר זה הכל יתהפך. עכשיו הקדוש ברוך הוא זיכר. טוב, אז אנחנו כבר קצת מתחילים להבין את הקשר, אבל לפני כן צריך להעיר הערה נוספת. גלגלים, כמו שאמרתי לכם, זה מושג שקורא גם בפילוסופיה. ובפילוסופיה, שהרמב"ם, כמו שאמרתי, זה מופיע גם אצל הרמב"ם במורה נבוכים, פילוסופיה, המשמעות של הגלגל זה כמו שאמרת, המשמעות של העולמות שמקיימים את העולם שלנו, כן? זה מין מערכת של גלגל, כמו שעון כזה, גלגל בתוך גלגל, ועד שזה מניע את העולם שלנו, כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, גם הפילוסופים, שהקיום של העולם שלנו הוא בכוח עולמות רוחניים, עולמות עליונים, שמניעים את העולם. העולם לא מקיים את עצמו ולא מגלגל את עצמו. יש גלגלים מלמעלה שמקורם בשורש האלוקי, שהולכים ומתגלגלים עד שזה מגלגל את העולם שלנו. מה שרבי נחמן עושה, ולא רק בפסקה הזאת, גם בהרבה פסקאות אחרות, הוא לא, אין לו עניין לרבי נחמן בפילוסופיה, נכון? אין לו עניין בשאלות כאלה של מה מסתתר. מבחינת רבי נחמן, מה שמעניין אותו זה השאלות הקיומיות של הקיום, של המשמעות של החיים שלנו, כן? של משמעות המצוות, במקרה הזה מצוות הצדקה. אז רבי נחמן לוקח מושג שמקורו בפילוסופיה, מושג כזה ככה, בלתי נתפס, מופשט כזה, והוא נותן לו משמעות בתוך העולם שלנו. גלגל מבחינתי, אומר רבי נחמן, זה הגמרא מתייחסת לזה יותר בהיבט הפסיכולוגי. אל תרגיש שאתה נותן, אתה משתה נותן, אתה מקבל מעני, יכול להיות שמאחר אתה תהיה, שהכל יתהפך לצד השני. אז בגמרא, הגמרא המשמעות היא איך להתבונן, אבל רבי נחמן נותן לזה משמעות באיזה חוקיות של המציאות. המציאות זה לא רק עניין של פסיכולוגיה, אלא המציאות שלנו היא מציאות כזאת של גלגלים, כן? של מערכת כזאת של נותן ומקבל, אבל החוקיות הזאת היא גלגל. זה לא קו כזה שאני עומד בצד הזה ואני עומד בצד השני, אלא זה מעגל כזה, והמעגליות מסמלת את העובדה שזה עובר אליי בסופו של דבר, אני מקבל מזה. מבחינת רבי נחמן זה מין חוקיות במציאות שיש לה משמעות גם ביחס הכוכבים כפשוטו. זאת אומרת, אנחנו יודעים, אגב, וגם המדענים מזמן הגיעו למסקנה, זה דבר מפורסם וידוע בכל מדע שעוסק בתחומים הללו, שיש השפעה לכוכבים על העולם שלנו. אתם בטח שמעתם את זה, כן? יש כאלה שמתמחים בתחום הזה, אז הם יודעים, אם יש הבלטה של כוכבים כאלה, אז זה אומר שיקרה משהו בעולם בצורה כזאת, כן? אז רבי נחמן, אבל אצל רבי נחמן פסקה זה ישר והפוך, יש השפעה הדדית. בסופו של דבר, הצדקה שמתקיימת פה בעולם היא גם גלגל. ואדם שמתבונן על הצדקה בצורה נכונה, בצורה אמיתית, שהוא לא מרגיש את עצמו, אני צדיק גדול, אני נותן גדול, כן? אז ככה הוא מגלגל את המציאות. ולמצווה שהוא עושה, לצדקה שהוא עושה, יש השפעה. השפעה שלו היא, יש השפעה גם בעולמות העליונים. כן? זה עושה נחת רוח, גם למעלה. אז לכן, וזה קודם כל מסביר לנו את המאמר הזה של שמואל, יש שבילין דרכיה ושבילין דנער די. מה זה נער די? קודם כל זה כפשוטו, נער דה, זה היה מקומו של שמואל. אבל רבי נחמן שוב על פי דרכו, נער דה זה הנהר של הדעה, שזה צדקה. זאת אומרת, שמואל ביטא במאמר הזה את הקשר בין העולם שלנו, בין מה שנעשה בעולם שלנו, כן, אדם שעושה את זה על ידי המצוות, על ידי המידות שלו, כן, אם הוא מגלגל בצורה נכונה את הקיום שלו פה, והוא מתבונן בצורה כזאת על הקיום שלו, אז הוא משפיע איזה שפע גם בעולמות העליונים. אז זאת אומרת, קודם כל, אז אנחנו כבר מבינים שהשש ברכות וה-11 ברכות שרבי נחמן נותן לזה פרשנות במזלות ובכוכבים, יש לזה משמעות, כי כך אנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים שהשפע בעולם שלנו הוא בא מלמעלה, אבל גם לנו יש מקום להשפיע על הכוכבים. יש לנו מקום להשפיע על מה שמסתתר מעבר לעולם שלנו. כי האדם שעושה מעשה, עושה נחת רוח למעלה. אבל המפתח בנושא הזה של צדקה זה הגלגל. למה? כי הכל מתחיל מהשאלה איך אתה מסתכל, איך אתה נותן את הצדקה. זה מה שעניין את רבי נחמן. לא עניין אותו כל כך הגלגלים למעלה, עניין אותו העניין הזה כדי להגיע, תשמע, מה שאתה עושה זה משפיע בעולמות העליונים, אבל קודם כל איך אתה מתבונן על זה, איך אתה צריך להסתכל על דברים, כן? יש לך כסף, הקדוש ברוך הוא נתן לך כסף, אתה צינור שדרכו הקדוש ברוך הוא מגלגל, כן? ויכול להיות משהו מזה, וזה שמקבל הוא עושה איתך יותר חסד. זה נקודת המוצא. נקודת המוצא היא הסתכלות מעגלית על המצווה הזאת של הצדקה, וככה אדם יכול לגרום לנחת רוח, וככה אדם יכול לגרום גם להתברך באמת בברכה אמיתית. עכשיו, אבל נתקדם, זה עדיין לא מוסבר לחלוטין כמו שאמרתי לכם מה שאמרנו, אבל לאט לאט אני מקווה שככל שנתקדם ונצמיד למהלך שלנו עוד מושג שרבי נחמן מדבר פה, לאט לאט יתבהרו הדברים והעננים פה יתפזרו. הדבר הנוסף שרבי נחמן הוסיף פה זה השבת, נכון? עכשיו, שבת קשורה לצדקה. תוכיח את זה רבי נחמן מהמשנה הראשונה במסכת שבת, פשט העני את ידו, וזה בעל הבית הוא נמצא פנים, כשהיא רוצה להדגים רשות היחיד ורשות הרבים, אז יעני ובעל הבית, כן? רבי נחמן, זה לא מקרי, כי השבת יש לה, היא השפע, כל הברכות שיש בעולם, ההשפעות שיש בעולם, האדם שנותן צדקה הוא משפיע שפע, אבל אז יש לדעת שהמקור של זה זה בשבת. ורבי נחמן, תשימו לב, הוסיף עוד דבר, השבת נצגת אצל רבי נחמן על ידי איזה אור, אם היא רק השמש, שמש צדקה, צוות הצדקה היא מזוהה גם עם איזה אור, כן, עם שמש, ואז עיקר הצנוצצות אור הגדרה ושלמותה אינה אלא בשבת, כי עיקר החשיבות הצדקה היא האמונה. עכשיו פעם, זה, אני רק חוזר על הבעיות פה בשלב הזה, ואין שלמות לברכות אלא עד שיקבלו ממקור הברכות. אז ככה, צריך פה ללכת עכשיו לשלב נוסף. קודם כל צריך להבין מה זה ברכה. אני אומר, המפתח להבין את רבי נחמן, והסיבה מאידך כיסא שבגללה קשה לפענח את רבי נחמן, כי אנחנו מבינים את מושגים כמו ברכה בצורה מסוימת, נכון? או כמו שבת, יש לנו איזו תפיסה מסוימת, ואת זה אנחנו משליחים על הפסקה. בשביל להבין בצורה נכונה את הפסקה, צריך, אני כרגע דף חלק, אני לא יודע בדיוק מה זה ברכה. כן? אני רוצה עכשיו דרך רבי נחמן להבין את זה, כי נקודת המוצא שלי אני לא מבין, וזה באמת מפתח. למשל במקרה הזה, ברכה, מה זה ברכה? מה זה ברכה? אתה מברך את הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה לו טובה, אתה מברך אותו? כן, אני צריך לברך את הקדוש ברוך אתה השם. רבי חיים מוולוז'ין אומר, אנחנו לוקחים פה דוגמה מהעולם השני, כן, הליטאי, והוא אומר את זה בעקבות הקבלה, הוא אומר את זה בנפש החיים, אבל המקובלים העריכו בזה הרבה. ברכה, שאתה מברך, אין הכוונה שאתה מברך את הקדוש ברוך הוא. הכוונה היא כזאת, הקדוש ברוך הוא זה מציאות של ברכה, כן? הוא מקור הברכות, כן? הוא השפע. עכשיו הברכה האלוקית היא שופעת גם על הלחם. זאת אומרת, אדם שמברך אז הוא כאילו ממשיך את השפע האלוקי על הלחם, על ענייני העולם הזה, על הכסף שלו, מבינים? המשכת שפע, ככה מקובלים תופסים. וזה דבר שצריך להוציא מלב, כי התפיסה שלנו, שקשה לנו לצאת ממנה, היא תפיסה ילדותית כזאת. נכון, אני עושה טובות לקדוש ברוך הוא, אני מברך אותו. לא, זה בדיוק הפוך. כן? אני ממשיך את השפע של מקור השפע בעולם, שזה הקדוש ברוך הוא, אני ממשיך אותו על הלחם. זה מה שאני עושה בשבת. עכשיו, כל יום, כל יום את השבוע, אבל במיוחד בשבת. עכשיו, יש פה נקודה נוספת. למה השבת באופן מיוחד עם העניין הזה של הצדקה? מכיוון שהשבת היא זאת שנותן אותנו, מסגל אותנו את ההבנה הזאת, את התפיסה הזאת. בששת ימי המעשה, זה חיים של חולין, אז אדם חי את החיים שלו בצורה מאוד מאוד שטחית, ככה הוא רץ מפה לפה, הוא עושה דברים. שבת זה הזמן שבו יש לאדם יכולת להתבונן, יש לאדם יכולת לקלוט אור, זאת את כל המשמעות של מה שדיברנו, ברור. לכן הוא אומר, בלי שבת זה רק 6 ברכות, וזה 11 ברכות. השבת היא הנקודה שנותנת קיום, היא המקור של כל... למה? מכיוון שהשבת היא, זה הזמן שבו האדם מתוודע, כן, למערכת הזאת שדיברנו עליה, ברור? של מהו השפע האמיתי, מה המשמעות האמיתית שלנו. עכשיו, רב שגר בזמן שהוא דיבר על זה, אמר ככה, הרי נחמן אומר שהשבת זה השפע, זה המקור, זה האור, כן? ומה הוא עוד אמר? זה מקור הברכות כולו. אומר ככה, שוב, העניין המיוחד שהיה לו אפשר זה היכולת להדגים, להמחיש, לא להשאיר את זה באוויר. והוא נותן דומה, יושבים בסעודה בליל שבת, כן? יש דרך אגב סעודות בחז"ל בבית שני, היה להם עניין גדול, נכתב ספר שלם על זה, כן? סעודות הפך להיות מרכיב מאוד חשוב בעבודת השם, כן? בדיוק בנקודה הזאת להבין שזה המשכת שפע. אתה ממשיך את השפע לאוכל, אתה ממשיך את זה ללחם, כן? אתה מקשר את זה למקור, לעולמות העליונים. אבל במיוחד שבת, אכילה של שבת, סעודות שבת, הקדושה המיוחדת שיש לשבת, היא מאפשרת לנו את היכולת הזאת לחוש בעניין הזה. עכשיו הוא הביא את הדוגמה הזאת הנפלאה, אדם יושב בסעודה, כן? סעודה, סעודת שבת, ליל שבת, יום שבת. עכשיו, מה מבחין בין סעודה שיש בה שפע, שיש בה אור, לסעודה שהיא מנוטרלת מהדבר הזה? אז הדוגמה שהוא נתן, יש הרבה פעמים שאתה בא לאיזה בית מתערב, ויש איזה מין הרגשה כזאת, לא נעימה כזאת, כן? שתיקות ארוכות, מכירים דבר כזה, כן, תופעות כאלה. יש בקבוק לפניך ואתה מתבייש לפתוח אותו, כי בעל הבית במקרה הזה יכול להיות שהוא משרה עליך איזו אווירה שאני אשמע לך, זה הכל בא ממני, כן? ואז אתה יושב כמו איזה אני בפתח, כמו איזה מסכן כזה, וזה יוצר מצב של אי נעימות, של ניכור כזה. זה סעודה שאין בה אור, שאין בה שפע אמיתי. סעודה שיש בה שפע אמיתי זה סעודה שבאמת אתה מרגיש, אתה מרגיש ככה שהכל זורם כזה, כמו שאומרים. זה לא שיושב לך מישהו והוא מרגיש שהוא עושה לך איזו טובה גדולה, אלא כולנו ביחד מתלכדים פה. הוא נותן ואתה מקבל, אבל זה ממש לא משנה, מכיוון שבסך הכל נוצרת פה נוצר פה איזה מצב של, של, של המשכת שפע, של רוח, של, של נתינה. אבל כמו שאמרנו, כדי שהנתינה הזאת תהיה לה אור, כמו שרבי נחמן קודם הדגיש לאורך כל הדת, האור הפנימי הזה, זה תלוי בדיוק בנקודה הזאת. מה זה אומר מבחינתנו? מבחינתנו זה אומר אדם יכול הרבה פעמים לדעת אם הסעודה שלו היא באמת יש בה את השפע הזה או לא. איך הוא מרגיש שהוא יושב שם? איך מרגישים האורחים שלו? ואני חושב שאי אפשר להימלט מזה. אדם יודע, אדם מרגיש שאם זה סעודה שיש בה אור וחיות, אז ככל כולם שמחים, אף אחד לא מתבייש לפתוח, להגיד משהו, יש דו שיח שמתפתח, ואף אחד לא מתבייש לקחת שום דבר, כן? אתם מבינים את התיאורים הללו? זה תיאורים שאמורים להמחיש את הרעיון הזה, שזה לא סתם דימורים באוויר, אלא יש לזה סממנים גם בפועל. ואדם צריך לכוון את עצמו למצב הזה, אבל הכל מנקודת המוצא הזאת שדיבר עליו, זה לא שאתה נותן ויש מקבל. ברור, זה גלגל. גל כזה. אני לא עושה טובה לעולם, לאף אחד, בזה שאני מערך את האורחים. זה לא דבר פשוט, כי הנטייה הטבעית שלנו להגיד, וואו, איזה חסד אני עושה. אני מזמין אורחים לשבת, הבית שלי זה בית שמכניס אורחים. עכשיו, זה לא פסול להגיד את זה, אבל השאלה, מה זה עושה לך? אם זה עושה לך איזו תחושת עליונות כזאת, אז לא יהיה אור, לא יהיה שפע. כי כמו שאמרנו, אם נקודת המוצא היא כזאת, האורח ירגיש לא נעים. האורח רגיש שהוא, יכול להיות שהוא יאכל וזה יסביע את רעבונו, אבל לא יהיה בסעודה הזאת שפע, לא יהיה בסעודה הזאת תחושות, כן? לא יהיה בסעודה הזאת איזה הרגשה כזאת של אין נותן ואין מקבל, כולנו יחד, כולנו באותה סירה. כן? הדברים ברורים, כן? הסממן, המבחן לדבר הזה, אתה רוצה לקחת משהו, אתה יודע, לפעמים יש משהו שהוא רחוק ממך, כן? ואז אתה צריך לבקש מישהו שיביא לך, אתה לא מבקר, אתה לא מתבייש. למה? מכיוון שהאווירה היא אווירה כזאת של שפע, אווירה של ברכה כזאת, כן? ואתה עושה את זה בצורה כל כך טבעית, כי גם הוא משפיע עליך את השפע הזה בצורה כל כך טבעית. אתה לא מרגיש שהוא, יש אנשים שאתה מרגיש שאם אתה מקבל מהם פעם אחת טובה, אז הם כל החיים מחפשים אותך בסיבוב, כן? אתה מרגיש ש... כן? הם מחכים לזמן שבו אתה תיתן להם את זה, אתה מבין? אין דבר כזה. זאת טובה, זה הזכות שלי, כן? זה כל כך טבעי, זה כל כך מובן מאליו, אני לא מרגיש שום דבר בעניין הזה, כן? ואז זה נראה אחרת לגמרי. ואז זה סעודה שיש בשמחה, כשיגיעו לזמירות שבת, אז יהיה זמירות שבת לא מעולצות כאלה, אלא זה יהיה ככה מתוך התחושה הטבעית הזאת של האוכל, של האכילה, של השתייה. אלה התיאורים שהרב שגר בזמנו נתן, ואני אומר לפעמים, ההבדל בין להבין פסקה ללא להבין פסקה זה להשתמש בדוגמאות האלה. כי הדוגמאות האלה הופכות את זה למשהו ממשי, למשהו מעשי, למשהו שיש לנו שליטה עליו. זה לא סתם רעיונות באוויר כאלה, כן? שמתרחשים סתם ככה. זה תלוי בנו. כן? לנו יש את הכוח להשפיע שפע. לנו יש את הכוח, כן? שזה יהפוך להיות ברכה. ולנו יש את הכוח שזה יהפוך להיות אור. כן, שכל מי שיושב מסביב לשולחן ירגיש שזה את האור של השבת, את הקדושה של השבת. הדברים ברורים, פחות או יותר. עכשיו ככה, רבי נחמן צרף לעניין הזה עוד מושג, ברית, נכון? הוא אומר אחד, כן, הלאה, רבי נחמן אומר ככה, מה זה ברית? בוא נחזור למקום שבו רבי נחמן הזכיר את העניין הזה, באיזה הקשר הוא אמר. אז כבר אני מקווה שאנחנו מתחילים להבין לאט לאט את הצדקה, את הרעיון. אבל אני חוזר ואומר עוד פעם, המפתח להבנת הפסקה הזאת זה איזה תחושה צריכה ללוות את האדם כשהוא נותן צדקה. הכל תלוי בדבר הזה. זה הדבר שמבדיל בין עשיית חסד אמיתית לבין דבר שהוא יכול להיות שהוא חסר משמעות, כן? זה הגלגל. לכן הגלגלים פה מזוהים עם הדבר הזה. וכמו שאמרנו, הנקודה שמחיה את כל הדברים, נקודת השבת. כי השבת היא זאת שמאפשרת לנו להיפתח כלפי העניין הזה, כלפי המשמעות של של הגלגול הזה, כן? של הסיבוב הזה. וממילא אז מתקבל האור הזה, כן? גם. אבל לתוך, לתוך כל המערכת של המושגים הללו נכנס פה מושג נוסף אצל רבי נחמן, את הנקודה של אמונה. כן? כי רבי נחמן אמר ש... רגע, גם ברית וגם אמונה, זה שני דברים, נכון? איפה אמר ברית? שבת היא אמונה, זה הוא אמר. איזה אמונה? במובן הפשוט שמאמין בחידוש העולם ביחודו. בפשט הפשוט, שבת בשבילנו זה, זה ביטוי לזכר למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים, אמונה בהיסטוריה, בניסים, אמונה בבריאת העולם וכו'. זה על פי הפשט. אבל אצל רבי נחמן תמיד זה מקבל משמעות יותר עמוקה. אבל איפה הוא אמר? אז הוא אמר, א', הוא אמר אמונה, איפה הוא אמר ברית? מה? בקטע פסקה ג'. עכשיו, גם פה צריך לעשות את מה שאמרנו קודם, להיפתח כלפי דברים, ולא לצאת מנקודת מוצא שאני מבין את העניין, ואני בא מראש עם איזה הבנה, איזה תפיסה. מה זה ברית? או מה זה אמונה? שוב פעם, גם בהקשר הזה, אמונה זה לא, אמונה בתנ"ך, דרך אגב, זה לא להאמין בו. איזה אחד המושגים המשתלשלים. אבל אמונה בראש ובראשונה זה אמון הדדי, אמינות, כן? אמונה זה גם קשור לכריתת ברית, כן? הברית, כשאתה קוראת עם מישהו ברית, אז צריך להיות אמון הדדי בינך לבינו, נכון? אתה יודע שאתה יכול לסמוך עליו, ואתה יודע שהוא יודע שהוא יכול לסמוך עליך, כן? כי אמונה בתנ"ך זה עניין של יציבות, של התמד, של, של אמינות, כן? מה זה אמן? אמן, אל מלך, נאמן, נאמנות. עכשיו, מאיפה אנחנו רואים את זה? אחת הפעמים הראשונות שאני יודע שיש בתורה מושג אמונה, איפה מוזכר? זה מלחמת המלך עם הידיים של משה, כתוב ואי ידיו אמונה. אם אתה זוכר, למדנו את זה במערל, במערל נתיב האמונה בנתיבות עולם, זה היסוד של המערל שם, נתיב האמונה. כן, כי הוא מכניס את האמונה בתוך תורת המידות. מה זה קשור לתורת המידות? כי המערל חוזר למשמעות התנ"כית של אמונה, וזה אמינות, נאמנות. ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש, כתוב על משה רבנו. מה זה יציבות? שרבנו צריך להחזיק את הידיים שלו עד בוא השמש, וכך ניצחו את מלחמת עמלק, נכון? עוד דבר, כתוב והרסתיך לי באמונה. הרסתיך לי באמונה, אמונה זה אמונה של האדם באלוקים או משהו כזה? לא, אמונה זה שיש שני צדדים ואתה קוראת ברית עם הצד, במקרה הזה עם האישה, ואתה יודע שהברית הזאת היא ברית אמינה, היא ברית שתשרוד. ההפך מאמונה בתנ"ך זה בגידה. הקדוש ברוך הוא משתמש הרבה פעמים כשישראל חוטאים, מדבר על נשלים של, של זנות, של ניאוב, של בוגדנות, כי זה ההפך מאמונה במובן הפשוט של התורה. כן? נאמן ביתך וממלכתך עד עולם, הכתוב יש ברוך הוא מבטיח לדוד שם. זאת אומרת, יציבות, היכול לך לשמור, אתה קורא ברית עם מישהו, הוא יודע שהוא יכול לסמוך עליך, הוא יודע שאתה לא תשנה לו פתאום. וזה יכול להיות ברית בין שותפים, זה יכול להיות שותפות של חברות אפילו, כן? יש לכם, אם יש ידידות אמיתית, אם יש ידידות אמינה, אתה יודע, אם יש לך נאמנות, אתה יודע שאתה יכול לסמוך עליו, הוא אף פעם לא יפתיע אותך. הוא אף פעם לא... קוראים הרבה דברים כאלה שאנשים מתחילים יחד מסוים מסוים, ואז פתאום אתה מגלה שאפילו זה יכול להיות בדברים הקטנים שהוא מרמה אותך, לא גילה לך משהו, גמרנו, הרי הכל הולך לאיבוד, אבל לא יהיה אותו דבר, לא יהיה, כן? דרך אגב, כן, הנאמנות לארץ ישראל גוש אמונים, זה גם היציבות הזאת, זה שאני יודע שאני נאמן, אני לא מבטר, אני נלחם על ארץ ישראל, הכל נגזר מאותו שורש של משמעות המילה אמונה, ברור? אז קודם כל צריך להבין, כשרבי נחמן מדבר על אמונה, על מה הוא מדבר, הוא מתכוון בדיוק לדבר הזה, ולפי זה אנחנו גם יכולים לראות איך זה מתחבר לכל מה שאמרנו קודם. כי העניין הזה של השבתיות, העניין הזה של האור של אתה מזמין אורח, כן? אם האורח מרגיש טוב איתך, כן? אז יש איזו התלכדות כזאת, כן? ואין ניכור, כן? כמו שאמרנו, השאלה אם שולחן השבת הוא שולחן שיש בו אור ושפע, בדיוק תלוי בנקודה הזאת. אם אתה מהצד שלך מסתכל עליו והוא מסתכל על סבת, כמו שאמרנו, אתה מסתכל עליו מלמעלה למטה, אז יש ניכור, ולא יהיה, לא תהיה אווירה, לא תהיה תחושה, לא יהיה אור בסעודה הזאת. אבל ברגע שאתה מרגיש אתה מרגיש שאתה, יש איזה ברית, יש איזה התלכדות כזאת, יש איזה קשר אמיתי בינך לבין, יש זיקה אמיתית בין שנינו, כן? אז באמת השפע הזה שדיברנו עליו קודם יכול לחול, ברור? לכן כל המושגים הללו של ברית, של אמונה, במובן הזה של אמינות, ברית זה לא עניין של קריטת חוזה. ברית בתנך קשור קשר ישיר לעניין הזה של אמינות. אנחנו קורטים ברית, שני הצדדים, אף אחד לא ירמה אחד את השני, אני יכול לסמוך עליו, אני יודע שזה יתמיד. אבל זה בדיוק הדוגמה שנתנו בסעודה. אני לא מפחד כל רגע, ואני לא חושב איך הוא מסתכל עליי ואיך הוא אומר, אני לוקח משהו מהאוכל, אני חושב איך מסתכלים עליי, אולי לקחתי יותר מדי. מכירים את הדבר הזה? כן. למה? כמה אני מתבייש? כן? מה יגידו עליו? בעל הבית יושב לו תשע עין, כן? וזה, הוא מרגיש לא נעים וכו', ואז כל הסעודה, היא מתקלקלת בצורה הזאת, כל האכילה. אבל אם יש ברית במובן הזה של אמינות, נאמנות, כן, שאתה מרגיש שאין פה מישהו שמתנשא עליך, כן, אלא מישהו שהוא מתלכד איתך, מישהו שהוא מחובר אליך בחיבור אמיתי, כן, אז נוצר השפע, כן, ואז יש ברכה במקום הזה. ואז ההתקשרות היא ההתקשרות שיש באמת זיקה אמיתית בינך לבין האורח שלך, כן, אין התנשאות, אין הסתכלות, אין איזה מבט מלמעלה. האם הדברים ברורים עד כאן? כן, כן, אולי, אחד, המושגים שדיברנו בהם כרגע הם חדשים קצת, אבל אני חוזר ואומר במשפט אחד, פשוט להבין שהמושגים הללו זה לא בדיוק מה שאנחנו מבינים במובן הפשוט, אלא צריך להסתכל עליהם בצורה קצת אחרת, יש להם משמעות יותר עמוקה, ואז זה משנה את כל ההבנה פה בפסקה. אתם מבינים? וזה מתחיל קודם כל מה שאמרנו קודם, מה זה ברכה, מה זה המשכה. זה לא שאתה מברך את הקדוש ברוך הוא, זה דבר אחד. ואתה ממשיך שפע. אותו דבר בין, כמו זה בינך לבין הקדוש ברוך הוא, שזה לא שאתה נותן לו ועושה לו טובה, אלא הוא מקור השפע, ואתה מוריד את השפע הזה, ממשיך אותו ללחם, אותו דבר בינך לבין האורח. כן? זה סוג כזה של ברכה, זה סוג כזה של, זה לא שיש נותן ויש מקבל, זה המשכה כזו. אתה ממשיך עליו את השפע. ברגע שזה המשכת שפע, וכמו שאמרנו, כל אם זה גלגל, כמו שדיברנו קודם, המשמעות הפשוטה של הגמרא, יותר משהבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית, הרבי נחמן לוקח את זה במשמעות הרבה יותר רחבה והרבה יותר עמוקה. זה הקיום של העולם. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, העניין הזה של הגלגלים ושל הכוכבים, כי נקודת המוצא היא שהגלגליות הזאת, קודם כל זה עניין של פסיכולוגיה, פשוט, כן? איך אתה מרגיש שאתה נותן למישהו? כן? האם אתה מרגיש שאתה עושה לו טובה? זו השאלה הראשונה. מתוך ההיבט הפסיכולוגי, רבי נחמן משליך את זה לעניין הקיומי. ככה בעצם העולם מתנהל. כן? יש לזה גם משמעות. עכשיו, יש לזה גם משמעות קוסמית, שזה משפיע גם על הכוכבים. וזה הדדי. זאת אומרת, יש מעגליות גם בעולם שלנו, במצוות שאנחנו עושים, בתחושות שלנו, ובמקביל זה משפיע גם על העולמות הגלגליות. לכן, כל התיאורים הללו של גלגליות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.